קשת, כל שידורי תורה, בספר בראשית.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן, הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם. בפרשת השבוע, פרשת וישלח, אנחנו נפגשים באחת הפרשיות העלומות ביותר שיש בספר בראשית, אם לא בתורה בכלל, כוונתי למאבק יעקב עם המלאך. הפרשה הזו מוזרה ביותר בשני היבטים עיקריים שבה, גם בהיבט הפרשני הפשוט, הסיפור הפשוט. כלומר, מה ראה הקדוש ברוך הוא לשלוח מלאך שיאבק עם יעקב, תוך כדי שיעקב מתכונן לפגישתו עם עשיו. שהרי תיאור המאבק של יעקב והמלאך קוטע את הסיפור ממש באמצעיתו. לפני המאבק יעקב מתכונן לקראת הפגישה עם עשיו, עד שבסוף ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו, וכולם מחכים, הקורא מחכה במתח גדול ובציפייה דרוכה לשמוע על מפגשו עם עשיו, אבל שאכן מתרחש מיד אחר כך, וישא יעקב עיניו, וירא והנה עשיו בא ועמו 400 איש ויחץ את הילדים וכולי, אבל בין הפרידה של יעקב ומשפחתו ובין שהוא אכן נפגש עם עשיו, פתאום הופיע בתווך סיפור מאבק יעקב והמלאך, שנראה על פניו ומבט בקריאה פשוטה לא קשור בכלל להכנותיו לקראת מפגשו עם אחיו. ולכן כבר ברמה הפרשנית הפשוטה ביותר, מה פשר המאבק הזה ואיך הוא משתלב בסיפור שבו הוא מופיע. אבל מעבר לזה, השאלה היותר קשה היא כמובן בהיבט התיאולוגי אם נרצה. הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב לשוב לארץ, כך עשה יעקב. בסוף פרשת השבוע שעברה, שזה כבר גם מעין פתיחה לפרשה שלנו, קראנו שמלאכים מלווים את יעקב. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם מחנה אלוהים זה, כלומר הוא רואה בהם מלאכים של מחנה, מלאכים לוחמים, ויקרא שבמקום ההוא מחניים, שוב מחנה צבאי כנראה, כלומר מלאכים שיעקב פוגש, סביר להניח שהם באים ומלווים אותו כפי שכבר רשי ביאר. והנה פתאום מתברר שאולי אחד מהמלאכים הללו שנשלחו בשביל ללוות אותו, או בשביל בדרך כזו או אחרת לחזק אותו, פתאום אחד המלאכים בא ונאבק איתו, שהוא נוקע את כף ירחו בהיאבקו עמו. וכאן השאלה כאמור מעבר לרמת ההקשר לסיפור הרחב של יעקב, השאלה היותר נוקבת פה היא ברמה התיאולוגית. מה רוצה הקדוש ברוך הוא מיעקב? למה פתאום מהלך נשלח בשביל להיאבק עם יעקב? מה רע עשה יעקב? לכאורה במבט פשוט יעקב עושה כאשר צובה, הוא שב אל הארץ, הוא מנסה להשלים עם עשיו. קשה לראות בקריאה פשוטה מה הטרוניה שיש כלפי יעקב. בשביל להציע פתרון לשתי הבעיות הללו גם יחד, ראשית בואו נסכים רק שאכן מדובר במלאך שנאבק עם יעקב, שהרי לכאורה הפסוק לא מכנה אותו מלאך בפירוש בשום שלב. כך נאמר בפרק ל"ב, פסוקים כ"ד ואילך, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירך יעקב ביאבקו עמו, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, ויאמר אליו מה שמך, ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. וישאל יעקב ויאמר, אגיד ענה שמך, ויאמר למה זה תשאל ישמי, ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו. וטוב, הסיכום בסוף, על כן לא יכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. כאמור, התורה מכנה את האיש הפלאי הזה שנאבק עם יעקב בתואר איש, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ואף על פי כן, אני חושב שכולנו חשים שלא מדובר סתם באחד האנשים שעבר שם בסביבה. ראשית, בגלל שיעקב מבקש ברכה מהאיש הזה, שזה כבר נותן לו איזה תוקף מיוחד. דבר שני, גם הנימוק לשינוי שמו של יעקב, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, מרמז שהמאבק שזה עתה חווה יעקב היה עם אלוהים, לא רק עם אנשים שזה כנראה לבן או עשיו, אלא גם עם אלוהים, וגם יעקב עצמו כך מתבטא, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. כלומר, האיש הזה מפוענח תוך כדי הסיפור עצמו כבר כאלוהים, כלומר כאיזה מלאך. כזכור גם משה, בפרק י"ב, כשהוא מתייחס אל התמונה הזו, אומר על יעקב, היה שר אל מלאך ויוכל, בכה והתחנן לו וכולי. כלומר, גם משה כבר פירש את המאבק של יעקב עם האיש כמאבק של יעקב עם מלאך. כאמור, הדבר הזה חשוב לי בעיקר בשביל שנזדהים השאלה. אם מדובר אכן במלאך, ואנחנו רגילים שמלאכים עושים רצון קונם, והמלאך הוא שליחו של השם, אז מה, איך צריך להבין את כל התמונה הזו? בתוך חז"ל יש מי שאומר שהמלאך הזה אינו אלא שרו של עשיו. כך מופיע בבראשית רבה פרשה עין זין, רבי חמא ברבי חייא אמר, שרו של עשיו היה. אם אמנם מדובר בשרו של עשיו, כלומר מלאך שאחראי על עשיו ומשפחתו, על עשיו ואומתו, אז ממילא ברור למה המלאך הזה בא להיאבק עם יעקב. זה שיקוף של המאבק הארצי שיש בין יעקב לעשיו, אז הנה גם כוחותיו השמימיים של עשיו באים לעזרתו. וגם מתורצת שאלת מיקום הפרשייה. כלומר, למה המאבק הזה מופיע כאן תוך כדי ההתכוננות של יעקב למפגש עם עשיו? כי המאבק עם שרו של עשיו מקדים את המאבק של יעקב עם עשיו הארצי, עם עשיו הממשי הריאלי. האפשרות הזו, כאמור, באמת מתרצת כאן את שתי הבעיות. עדיין יש איתה בעיה יסודית שהיא קשורה בשאלות של הנחות יסוד, אני מרגיש. האם התורה מכירה בשרים מעין אלו? או במילים אחרות, מאחר שאנחנו לא מוצאים בתורה התייחסות ישירה או מרומזת לעובדה שיש כוחות שמימיים שעוזרים לכוחות על הארץ במנותק מרצון השם. כלומר, בשביל לבאר שמדובר כאן בשרו של עשיו וכך לפתור את הבעיה, צריך לומר שבאמת שרו של עשיו פועל מתוך האינטרסים שלו, מתוך האינטרסים של עשיו, והקדוש ברוך הוא כביכול לא בתמונה. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מוזר, וההשקפה המקראית הרגילה, שוב, משהו לא מתוך פשטי המקראות, הרמב"ן מדבר על זה הרבה סביב השעיר לעזאזל, אבל גם שם רבים תהו האם זה כבר משהו לא מתוך פשטי מקראות, כי לכאורה השקפה המקראית הפשוטה לא מכירה בכוחות אלוהיים מלבד השם ששולט בכולם. שוב, מלבד ביטויים מאוד רחוקים ומרומזים, כך לבאר את כל הסיפור שלפנינו שמדובר בשרו של עשיו, בלי שהתורה אומרת דברים מפורשים, הדבר הזה יהיה, נשאר קצת, נשאר בקושייה אני חושב, לעניות דעתי, ולכן אני מבקש להציע גם הסבר אחר, שאולי משתלב יותר בהקשר המקראי הרחב, גם ברוח המקראית וגם בהקשרי הפרשיות שבהם אנחנו דנים. טוב, אז בשביל להבין מה פשר שליחת מלאך שיאבק עם יעקב, בואו נזכר ראשית במפגשים הקודמים של יעקב עם מלאכים. עד עכשיו היו שני מפגשים עיקריים כאלו, היה איזה מלאך בחלום גם כשהיה בחרן, אבל שני מפגשים עיקריים היו ליעקב עם מלאכים. המפגש הראשון, כשהוא יצא לדרכו לחרן, תחילת פרשת ויצא, על המפגש הזה דיברנו קצת שבוע שעבר, שם נאמר, ויצא יעקב עם באר שבע ויהיה לחרנה, ויפגע במקום וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו, וישכב במקום ההוא. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה השם ניצב עליו ויומר וכו'. זה המקום הראשון שבו יעקב פוגש במלאכים. מלאכי אלוהים עולים ויורדים בסולם, בעודו חולם בבית אל. המקום השני, המפורש, הברור, שבו יעקב פוגש במלאכים, זה כשהוא שב מגלות חרן. בדיוק כשהוא מגיע, אחרי שהוא נפרד מלבן, וכשהוא מגיע וחזרה לארץ כנען, שוב בתחילת פרק ל"ב, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. על הפסוקים אלו כבר דיברנו קודם, שלכאורה מלאכים אלו באים ומלווים אותו, מעין מלאכים צבאיים שבאים לשמור עליו. וכאמור, המפגש השלישי של יעקב עם מלאך, זה המפגש התמוע והמוזר, המאבק, שפתאום בא מלאך ונאבק איתו. אז כבר בולט השונות של סיפור מפגש יעקב עם המלאך במעבר יבוק, משני המפגשים הקודמים, כי גם המפגש בבית אל וגם המפגש במחניים היו מפגשים אוהדים, שהמלאכים באו וביקשו לחזק את יעקב ולנחם אותו וללוות אותו בדרכו. לעומת המפגש השלישי, שממש ההפך הגמור, יש כאן מפגש של מאבק, ולא רק מאבק, אלא המלאך לא נותן לו לעבור. הוא מבקש לעבור במעבר יבוק מצד לצד, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. הוא לא נותן לו להמשיך בדרכו, ממש בהפך התפקיד של המלאכים עד כאן. דומני שהפשר של מאבק יעקב והמלאך יוכל להתבאר לאור שני המפגשים הקודמים של יעקב עם מלאכים. כלומר, מוטיב המלאך יוצר איזה סוג של שרשור בין שלושת התמונות הללו. בין התמונה הראשונה שבה יעקב בחלום הסולם נודר נדר, שאם הוא ישוב בשלום, אז וכל אשר תיתן לי יעשה רעשינו לך וכו'. בין התמונה השנייה שבה הוא פוגש מלאכים וקורא למקום החניים, ולאור שני המפגשים הקודמים הללו אפשר להבין גם את המפגש השלישי המוזר עם המלאך הנאבק. למה אני מתכוון? אם נחזור לרגע למפגש הראשון עם המלאכים, כלומר לחלום הסולם, אז נזכר שיעקב נדר שם נדר. כך אמר יעקב, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי ושלום אל בית אבי, אז, כך קורא שם הרמב"ן לפחות, אז, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי אשר אעשרנו לך. הצלעות האלו של הנדר ניצבות בהגבלה מאוד ברורה, אני חושב, כבר שם מול ההבטחות שהשם מבטיח ליעקב. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, והנה אנוכי עמך. כנגד זה אומר יעקב, אם יהיה אלוהים עמדי. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב, ושמרתיך בכל אשר תלך. כנגד זה התנה יעקב בנדרו, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך. הקדוש ברוך הוא אמר לו, והשיבותיך אל האדמה הזאת, וכנגד זה אומר יעקב, ושבתי ושלום אל בית אבי. כלומר, יעקב אומר, אם אכן הקדוש ברוך הוא יישאר נאמן להבטחותיו שיבטיח לי, אז אני מבטיח שהאבן הזאת יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן יעשה רעשינו לך, וכל ההבטחות שיעקב נודר. הנדר הזה יכול אולי לראות במבט ראשון כעוד נתון יחסית צדדי בהתגלות החשובה של הקדוש ברוך הוא והמלאכים בחלום הסולם, אבל משום מה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, כפי שמופיע בבראשית למד א', כך יעקב מספר לנשותיו, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחרן, כך הוא מציג את עצמו, אחרי שאומר לו, סנה עיניך, וראה וכו', הוא אומר לו, אנוכי האל בית אל, אשר משכת שם הצבא, אשר נדרת לי שם נדר. אתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. הקדוש ברוך הוא מזכיר ליעקב, כך הוא מציג את עצמו, אני האל שמשכת לי מצבה ושנדרת לי נדר, שמשיכת המצבה היא רק שלב ראשון ואתה תהפוך את המקום שם לבית אלוהים. עכשיו קדימה צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך, כמעט אפשר לשמוע פה שוב אל ארץ מולדתך וקיימת נדרך. אני האל אשר נדרת לי שם נדר וקדימה, עכשיו תחזור אל הארץ. אכן יעקב חוזר לארצו, אבל משום מה, ובזה בעזרת השם נרחיב בהמשך השיעור, אבל משום מה, כשיעקב חוזר לארץ הוא מתמהמה בקיום נדרו. רק אחרי המפגש הארוך עם עשיו, ורק אחרי שהוא כבר התיישב בשכם, וכל סיפור אונס דינה, רק אחר כך אנחנו שומעים על פנייה מיוחדת מאת השם ליעקב שיקום ויקיים נדרו. כך נאמר בפרק למדלת, ויומר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח, לאל הנראה אליך, בבוכך מפני עשיו אחיך. יעקב אכן, אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, אכן נענה על הפנייה, ואז הוא מצווה לבני ביתו, אסירו את אלוהי הנחר אשר בתוככם ויתהרו, והוא אכן עולה לבית אל, מקים שם מזבח וכו'. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא צריך לפנות ליעקב ולהזכיר לו, קדימה, מה עם הנדר? הדבר הזה כבר מעלה איזושהי תמיהה. וחזל במדרש העלו ביקורת נוקבת על יעקב, על זה שהוא אכן התמהמה בקיום נדרו. אני מקריא מתוך בראשית רבה, פרשה פ"א. תדע לך שכן, שהרי אבינו יעקב על ידי שאחר נדרו נתבקרה פנקסו. אמר רבי אבא בר כהנה, בשעת אקטה נדרה. בשעת רווחה שיתפה, מי זוכר את הנדר שהוא נדר בשעה שכבר רווח לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, שכחת נדרך? קום עלי בית אל, לביתו של אל, ועשה שמזבח לאל הנראה אליך. ואם אין את עושה כן, הרי את כעשיו. מה עשיו נודר ואינו מקיים, אף את נודר ואינך מקיים. הביקורת הזו אולי בולטת אפילו עוד יותר במדרש מאוד קיצוני שמופיע בויקרא רבה. אני מקריא אותו למרות שהוא לא, הוא לא, הוא מוסיף בעיקר לאווירה הכללית, לביקורת הכללית שיש לחזל על השתהות יעקב בקיום נדרו. כך מופיע בויקרא רבה, אמר רבי שמואל בר נחמן, כל מי שהוא נודר ומשהה את נדרו, סוף שהוא בא לידי עבודה זרה ולידי גילוי עריות ושפיכות דמים. ממי את למד כולהון? ממי אפשר ללמוד שאכן מי שמשה את נדרו יבוא בסוף לידי איסורים כאלו חמורים? מיעקב אבינו. על ידי שנדר ושהת נדרו, שיהת נדרו, בא לידי כולן. ואז יש פה דיוקים כאלה, עבודה זרה מניין, שפיכות דמים מניין, גילוי עריות מניין. ורבנן בזה עוד לא מסתפקים ומוסיפים שם, ורבנין אמרין, כל מי שהוא נודר ומשה את נדרו, סוף שהוא קובר את אשתו, ממי התלמד מיעקב אבינו שעל ידי שנדר ושיהה את נדרו קבר את אשתו וכולי. הביקורת הזו של חזל היא כדרכם הדרשנית, היא כמובן מוגזמת מאוד, אני לא חושב שבאמת חזל מתכוונים לומר שיעקב עבר על שלושת היסורים החמורים הללו, והכל בגלל שהוא שיהה את נדרו, אבל המדרש כדרכו מקצין משהו שאולי קיים כבר בפשטי המקראות, משהו שמצוי בסיפור עצמו. ואכן הקורא התמים מופתע לראות שכשיעקב חוזר לארץ הוא משום מה לא מקיים את הנדר. ועד שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו, הוא לא חושב ללכת ישר לבית אל ולהודות להשם על ששמר אותו בדרכו. מתי היינו מצפים שיעקב יקיים את הנדר? נדמה לי שהתשובה מיידית באה לידי ביטוי בהופעת המלאכים השנייה בסיפור יעקב. בחלום הסולם, כשהוא נפגש לראשונה עם מלאכים, שם הוא נדר את נדרו. ואחרי שהוא חוזר מגלות חרן הרחוקה, ואחרי שהוא קרת ברית עם לבן, אחרי וילך וישוב לבן למקומו, אז מופיעים בדיוק המלאכים בפעם השנייה. ויעקב הלך לדרכו ויפגעו במלאכי אלוהים, ויעקב קורא למקום מחניים על שם ההתגלות הזו של המלאכים. וההתגלות הזו, כמו שכבר הערנו גם בדיוננו על פרשת השבוע שעברה, תוחמת את סיפור גלות יעקב. כשהוא יוצא לגלות הוא רואה מלאכים, וכשהוא שב מן הגלות שוב הוא פוגש במלאכים. אז במילה, כשהוא יצא לגלות במפגש המלאכים הראשון, הוא נדר את נדרו, ועכשיו הנה בדיוק התיחום הספרותי, כאן מסתיים הגלות, שוב במפגש עם מלאכים. אני חושב שהציפייה האוטומטית היא שתחילת פרשת השבוע שלנו, תחילת פרשת וישלח, מה שיהיה כתוב בה זה שיעקב עולה לבית אל ומקיים את נדרו. עם זאת, למרות שזו הציפייה, יעקב לא הולך לבית אל ומשלם את נדרו, ובאופן אירוני למדי, מה שיעקב עושה זה הולך ונפגש עם עשיו אחיו. למה אירוני? כי המפגש פותח כך, כך הפסוק הראשון בפרשה שלנו, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. העובדה שהתורה משתמשת כאן בתואר מלאכים, לשליחים שיעקב שולח, אני חושב שזה לא, זה לא מקרי. רש"י אפילו מעלה על דעתו, אולי הוא שלח מלאכים ממש, אבל גם אם הכוונה סתם לשליחים בשר ודם, שלפעמים מכונים בתנ"ך מלאכים, השימוש שוב בלשון מלאכים, כאילו רומז פה לקורא, יעקב היה צריך לאתר למלאכים שהוא פגש, ולהבין שהמלאכים רומזים לו על הופעת המלאכים הראשונה. הנה, בוא תסגור את סיפור הגלות בקיום הנדר. ויעקב איכשהו משתמש במלאכים הללו לצורך אחר לגמרי, לצורך המפגש, עם אחיו, עם עשיו אחיו, שממנו הוא מאוד חושש. לא רק השימוש במלאכים מזכיר את מחנה האלוהים שפגש בזה הרגע, שהרי עצם הביטוי מחנה אלוהים, שוב גם הוא חוזר במפגשים של יעקב, בהכנות של יעקב לקראת המפגש עם עשיו, שכי הוא מחלק את אנשיו לשני מחנות. ואולי הכי בולט, שבמקום שיעקב ילך וישלם את נדרו, מה שהוא אמר, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, במקום זה יש פירוט מאוד ארוך של מעין מעשר שיעקב נותן לא להשם אלא לאסב. ויקח מן הבא וידו מנחה לאסב אחיו. עזים 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואילים 20, גמלים מניקות ובניהם 30, פרות 40 ופרים 10, אתונות 20 ועיירים 10, מה לנו ולפירוט מדוקדק זה, שנראה במבט ראשון מיותר ובלתי מובן? נדמה לי שנכון לומר שהפירוט הזה מבקש להדגיש את המנחה של יעקב, שהיא מעין מעשר שסופרים, כמה בדיוק, איזה 200, 90, 20, ובמובן הזה המנחה לעשיו ניצבת מול המעשר המובטח להשם. הדבר הזה אולי מתחדד עוד בדברי יעקב, כי מול מה שהוא אמר להשם בנדר, וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, כשהוא מפציר בעשיו שיקח את מנחתו, הוא אומר, כי חנני אלוהים וכי יש לי כל. מול וכל אשר תיתן לי, יש לי כל, אלא שהפעם דבריו מופנים לעשיו, ולא כלפי ריבונו של עולם כמו שהיינו מצפים. יעקב עצמו יוצר את הזיקה הזו באופן גלוי, כי יעקב אומר לעשיו, ויאמר יעקב, זה בפרק למד ג' פסוק י' או י' א', ויאמר יעקב, אל נא, אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. כראות פני אלוהים ותרצני, כביכול עשיו הוא זה שצריך לרצות פה ביעקב, ויעקב מחפר את פניו, והוא אומר, כמו שרואים פני אלוהים, כך אני רואה את פניך. והזיקה הזו שיעקב עושה, מבחינתנו הקוראים, היא זיקה קשה מאוד, כי אכן ציפינו שיעקב ילך ויפגש עם אלוהיו לפני שהוא נפגש עם עשיו, שהרי הנה הוא שב בשלום אל בית אביו. ובאמת הרבה מהביטויים שיעקב משתמש בהם בעמידה מול עשיו, הם ביטויים שמזכירים בעצם עמידה של אדם מול אלוהיו. יעקב למשל מצווה את עבדיו לומר לעשיו כך, ואמרתם בפסוק כף, ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר אחפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, ואחרי כן הראה פניו אולי יישא פניי. יעקב ממש חושש מפני ראיית פני עשיו, והוא רוצה לחפר. הביטויים כאן מאוד מזכירים ביטויים, עמידה של תפילה, ולא במקרה חלק מהביטויים האלו אכן השתרבבו לכל מיני תפילות שלנו. כשאנחנו ניצבים מול הקדוש ברוך הוא, אנחנו מצטטים את יעקב בעומדו לפני עשיו. כך יש סליחה שנתחברה למנחת יום הכיפורים, הפזמון החוזר בזה, כי אמר החפרה פניו במנחה. כי אמר החפרה פניו במנחה שוב ושוב, אבל זה בהקשר של עמידה מול השם. כך גם יש סליחות ידועות שחוברו לערב ראש השנה, חיבר את הסליחה הזו יואל בר יצחק הלוי, שהוא בן המאה ה-12, ושם נאמר, תשורה אין בידי להביא לפניי, תמורתה תיקון תפילתי ותחנוני, כחנה את המנחה ההולכת לפניי, וידעו כל העם הזה כי אתה השם. כחנה את המנחה ההולכת לפניי, שוב, זה ציטוט מתוך דברי יעקב לעשיו, ופייטנים שונים הרגישו שזה מקור מצוין בשביל לבטא רחשי לב של אדם מול קונו. ממילא, כמו שכבר מובנת את טענתי, נדמה לי שתכף ננסה לברר למה באמת יעקב לא משלם את נדרו ולמה זה כל כך חשוב, אבל נדמה לי שכך צריך להבין את מאבק יעקב והמלאך. המלאך שנשלח ליעקב ונאבק איתו, בראש ובראשונה נאבק איתו. אכן, בסופו של דבר יעקב אכן מצליח לגבור עליו. אבל זו מין גבורה שהיא גבורה צולעת. יעקב עצמו יוצא מן הסיפור ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. כלומר, הוא גם אם הוא גבר בצליעה, הוא יוצא צולע, הוא יוצא נפגע מהסיפור הזה. וגם, לא פחות חשוב, שאומנם המלאך אומר לו, שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, ותוכל נראה מאוד מרשים, יעקב עצמו באמת מרגיש משהו שונה. הוא אומר, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי, ניצלתי. הוא זכה לברכה, אבל בסופו של דבר, לפנינו מאבק. ועד עכשיו המלאכים באו ולטפו את יעקב, ועודדו אותו וליוו אותו בדרכו, ופתאום יש פה מאבק. ואם זה מאבק, אז יש פה כעס. אמנם לא כעס כזה שדברים ששוברים את כל הכלים, יעקב מצליח בסופו של דבר לגבור, אבל הקדוש ברוך הוא רומז ליעקב שהוא הולך בדרך לא נכונה. המלאך ניצב במעבר יבוק ולא נותן לו להמשיך בדרכו למפגשו עם עשיו. והוא עוצר אותו, והוא לא רוצה לתת לו להמשיך ללכת. עכשיו ברור שהקדוש ברוך הוא או המלאך בשלב הזה לא יכולים לומר דברים מפורשים ליעקב. כי כשם שהנדר נינדר בספונטניות, כך חלק מהותי מקיום הנדר זה שהאדם מבין שהוא צריך לשלם את נדרו, והוא לא משלם את נדרו רק בגלל שפתאום הקדוש ברוך הוא פונה אליו ומכריח אותו לשלם את הדבר. ברור שזה חסר. ומבחינה זו אנחנו מצפים שיעקב יבין את הרמז. הנה שוב שולח לו הקדוש ברוך הוא מלאך, והמלאך לא נותן לו ללכת. ויעקב ראוי היה שיזכר במפגשיו הקודמים עם מלאכים, וילך לשלם את נדרו אשר נדר לפני שהוא נפגש עם עשיו. אני מבין שכל מה שאני מציע כל הזמן חסר, מפני שהשאלה הגדולה היא למה אכפת לנו בכלל מתי יעקב משלם את נדרו. בסדר, אז הוא ישלם לפני מפגשו עם אחיו, אחרי מפגשו עם אחיו. למה זה כל כך חשוב? עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא שולח מלאך ומחכה, ויעקב עדיין לא מבין את הרמז, גם אחרי המאבק, ועד שבסוף נאלץ הקדוש ברוך הוא לפנות בגלוי ולומר לו, קדימה, נו, אני לא יכול, אי אפשר עוד לחכות, אתה חייב לקיים את הנדר. למה זמן קיום הנדר כל כך חשוב כאן וכל כך מהותי? בהקשר הזה, אני רוצה לחזור שוב אל מה שפתחנו, אל זמן קיום הנדר. אמרנו כבר קודם שלשון נדרו של יעקב רומזת ללשון ההבטחה האלוקית. אבל בעצם יש גם הבדל אחד, שהוא הבדל שבשלב ראשון אולי נראה, בקריאה ראשונה אולי נראה כהבדל פוט ערך, אבל אני חושב שבקריאה שנייה או שלישית, בהקשר חיי יעקב, זה הבדל קריטי, הבדל מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת. הקדוש ברוך הוא דיבר על האדמה. זה חשוב כי בהקשר של דברי השם, ההקשר הוא ברכת הארץ. אני השם אלוהי אביך, אברהם אביך ולא יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. וממילא כשהוא אומר לו, והשיבותיך אל האדמה הזאת, הוא מבקש לומר לו, אתה זה שעתיד להמשיך את ברית אברהם, ולהמשיך להקים אומה מונותאיסטית עם דגל מוסרי, צדקה ומשפט, אתה הנבחר. כשיעקב אומר את נדרו, את לשון נדרו, הוא משנה פה. והוא לא אומר ושבתי ושלום אל האדמה הזאת, כדברי השם, אלא ושבתי ושלום אל בית אבי. שוב, סתם ככה, אני לא בטוח שהיינו קופצים על ההבדל הזה, כי לכאורה זה שני מבאים שונים שמבקשים לומר אותו דבר, שיעקב ישוב מגלותו בשלום. אבל בהקשר הספציפי של חיי יעקב, האם מדברים על שיבה בשלום אל האדמה, או שיבה בשלום אל הבית, אל בית אבי? ההבדל הזה הוא הבדל דרמטי. צריך לזכור שיעקב יוצא לחרן בעצם בגלל שתי שליחויות, בעצם בגלל שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא זו שאומרת לו רבקה, אמו, שהסיבה הזו קשורה בבריחתו מעשיו אחיו. הנה עשיו אחיך, מתנחם לך להורגך, רבקה חוששת לחייו, ולכן אתה וני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. מבחינתה של רבקה, היציאה לחרן היא בריחה. צריך לברוח מלבן. יצחק פחות מודע למערכת היחסים הסבוכה שבין עשיו ליעקב, ויצחק שולח את יעקב לחרן בגלל סיבה אחרת לחלוטין. בגלל הקשרי ברכת אברהם שימשיכו איתו. ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדנה ארם, בית ותואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך, ואל שדה יברך אותך, ויפרך, וירבך, והיית לקלמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרחה איתך, לרשתך את ארץ מגורך, אשר נתן אלוהים לאברהם. גם יצחק שולח את יעקב, וגם רבקה שולחת את יעקב. רבקה שולחת את יעקב בגלל הריב המשפחתי. יצחק שולח את יעקב בגלל ברית אבות, שלשם מימושה ויסודה מעדיף יצחק שיעקב לא יישא אישה מבנות חטא, אלא מבנות לבן אחי אמך. כשיעקב יוצא לחרן, הוא יוצא עם שני שקים על גבו, עם שתי שליחויות. ומאוד יפה הפסוק מדויק פה, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. מצד אחד הוא בעיקר יוצא מבאר שבע, הוא בעיקר בורח מבאר שבע, זה שליחות רבקה, לברוח מעשיו. מצד שני, וילך חרנה, הוא גם בעיקר הולך לחרן. היעד גם מאוד חשוב, וזה בגלל שליחות יצחק, שדווקא משם הוא צריך להביא לו אישה. שני המעגלים האלו רוחשים בתוך נפשו של יעקב. ואפשר לשער שיעקב קרוע בין הפחד והתרדה המשפחתית הפשוטה והמיידית, ובין הבשורות ההיסטוריות הרחבות שנכונו לו. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום הסולם, נדמה שהוא בדיוק מבקש לרומם קצת את יעקב מהמאבק המשפחתי המצומצם, ולהכניס אותו לתוך אווירה לאומית כללית של ברכות הארץ והזרע, ולרמוז לו שהוא ממשיכו של אברהם ולא עשיו. לכן מאוד חשוב בדברי השם, והשיבותיך אל האדמה הזאת. האדמה הזאת היא זו שמיועדת לך, ובה הברכה עתידה לחול איתך. כשיעקב חוזר על ברכות השם, אבל משנה פה, לא ושבתי ושלום אל האדמה הזאת, אלא ושבתי ושלום אל בית אבי, בעצם יעקב מסגיר את אשר בנפשו. יעקב חושש בעיקר, עדיין הוא אחוז בתוך התרדה של הריב המשפחתי. הוא רוצה לחזור בשלום אל בית אביו, שעשיו אחיו ימחה לו, שאביו ימחה לו, שתהיה שלמות משפחתית. ומהבחינה הזו, לאורך כל חיי יעקב, גם בחרן, ולעני יודעתי הדבר קשור גם בנסיעת שתי נשותיו, רחל ולאה, אבל גם לאורך גלותו בחרן, וגם אחר כך כשישוב לארץ, שני הצירים האלו בולטים באופן מיוחד אצל יעקב. זה קיים גם אצל אברהם, אבל בצורה הרבה יותר עדינה, ובצורה הרבה יותר מאוזנת. אצל יעקב, לאורך כל הדרך, הוא פועל גם מתוקף היפעלות אנושית ארצית פשוטה, וגם מתוקף איזה צו אלוקי. הוא עוזב את חרן בגלל שתי הסיבות הללו גם כן הרי. מצד אחד, וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה, וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. שזה צדדים משפחתיים, ריבים אנושיים פשוטים, קנאה. אבל מיד פסוק אחרי, למד א' ג', ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהיה עמך. הקדוש ברוך הוא גם הוא מצטרף למסע. ממילא, כשיעקב עכשיו שב לארץ, זמן קיום הנדר הופך להיות שאלה קריטית בשאלה האם יעקב מבין את מקומו ויעודו בחייו. בגלל שאם הוא יקיים את הנדר כדברי השם, כשהוא ישוב אל האדמה הזאת, גם עדיין לא היה פיוס משפחתי, בזה יבהיר יעקב שהוא אכן נאתר מבחינה נפשית, הוא נאתר לגורל הגדול המיועד לו, הוא נאתר לייעוד שלו, להבטחות הגדולות ולבשורה הגדולה. יעקב, או בחוסר הבנתו, או יותר נראה לי באמת בגלל התרדה הנפשית הפשוטה שלו, הוא כל כך מבקש להשלים דבר שם ברמה המשפחתית, שלמרות שהוא שב אל האדמה הזאת, הוא עדיין לא מקיים את הנדר. והוא מחכה שיתממש ושבתי ושלום אל בית אבי. כדבריו הוא ולא כדברי השם. ואכן יעקב מתאמץ מאוד בלהשלים עם עשיו. והוא קונה לו חלקת שדה בשכם, ועדיין לא הולך לקיים את הנדר, כי הוא עדיין לא שב אל בית אביו, הוא עדיין לא הגיע ליצחק ממש. והנה יעקב מתחיל במסעו לחברון בשביל להגיע למקום ישיבתו של יצחק, רגע לפני כן, בין שכם ובין חברון, שם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו כבר באופן מפורש, ואומר לו, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח, לאל הנראה אליך. באיזשהו שלב, הקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול עוד להסתפק ברמיזות. ואומר לי יעקב, אתה תקיים את הנדר שלך עוד לפני שהגעת אל בית אביך. לא בגלל שאין ערך בהשלמה המשפחתית כמובן, לא בגלל שאין ערך לשוב בשלום אל בית אביו, כלשון הבטחת יעקב, אלא כי דווקא יעקב חייב להתחנך ולהבין שהבשורות המיועדות לו הן הרבה יותר גדולות משאלת הריב המשפחתי. ולכן חשוב מאוד שבסופו של דבר יעקב יקיים את הנדר כדבר השם, כשהוא בא אל האדמה הזאת, ולא כדבריו, עוד לפני שהוא בא בשלום אל בית אביו. ואכן בסופו של דבר יעקב עולה לבית אל, יושב שם, מקיים את נדרו, עוד לפני שהוא שב אל בית אביו, כלומר הוא נאתר בסופו של דבר למקום הזה של האדמה הגדולה, אל הבשורה הגדולה הקשורה באדמה, בהבטחת הזרע והארץ. לסיום אני רק רוצה לומר, שאולי בגלל לאור כך, אפשר גם להבין למה על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה עד עצם היום הזה. לכאורה, אם מדובר בעוד סיפור, אז למה דווקא פתאום לסיפור הזה עושים כזה חוק, מצווה קבועה לדורות עולם? אבל אם באמת המאבק של יעקב עם המלאך וצליעתו קשורה בשכחת הייעוד הלאומי הרחב, ואולי גיד הנשה רומז גם ללשון נשייה, שכחה, אם באמת המאבק קשור לצורך של עם ישראל, דווקא בזמנים שהם נמצאים גם בגלויות חרניות למיניהם, לזכור שיש איזה ייעוד מאוד גדול שניצב ומכונן את כל מהלך ההיסטוריה של האומה, אז אני מבין למה צריך איסור לאכול את גיד הנשה. כלומר, יש ערך לממש בסמל ריאלי, קונקרטי, את הבשורה הזו. לרמוז לכל אדם מישראל שאל לו לשכוח את הייעוד הרחב, גם בעת שהוא מתעסק בשאלות קונקרטיות לכאורה קטנות, לכאורה משפחתיות מצומצמות. בסופו של דבר, לא לחינם, התורה בוחרת להביא את מחזור סיפורי יעקב בשני הצירים גם יחד. ברור שציר אחד מפרנס את הציר השני, אבל סיפור מאבק יעקב עם המלאך, שמבקש להזכיר לו את המלאכים של הנדר, בראש ובראשונה רוצה להזכיר ליעקב ולכל אדם מישראל, שגם בשעה שהוא מבקש עכשיו להשלים עם אחיו, הוא צריך גם לזכור שיש בשורה יהודית רחבה, בשורה של ארץ וזרע. ובמובן הזה אנחנו הולכים בדרכו של יעקב אבינו, ונזכרים בדבר בכל פעם שאנחנו נמנעים מלאכול את גיד הנשה. להתראות ושבת שלום.